Excited! שלום לכולם וברוכים הבאים לאבו אלי אקספרס. השבוע קיבלנו חדשות שמטלטלות את המזרח התיכון כולו. האם ייתכן שנשיא סוריה מבקר בבית הלבן ובמקביל מסרב למום שלום עם ישראל?
זה בהחלט נשמע סותר, אבל זו המציאות המורכבת שאנחנו רואים. זה משפיע ישירות על הביטחון האזורי שלנו.
אוקיי, אז בואו נצלול לעומק ונבין מה בדיוק קרה ומה זה אומר עבורנו.
הנשיא טראמפ אירח את אחמד אשרה, נשיא סוריה, והגדיר אותו כמנהיג חזק. הוא גם הכריז על שלום במזרח התיכון והשעה את חוק קיסר נגד סוריה ל-180 יום.
וואו, זה לא יאמן. רציני? אז סוריה נכנסת להסכמי אברהם?
לא לגמרי. אשרה הבהיר בפוקס ניוז שלא ייכנס למום ישיר עם ישראל כרגע, בגלל רמת הגולן. הוא רוצה שהרהבה תתווך.
הבנתי. אז מצד אחד קירוב אמריקאי, מצד שני עדיין התנגדות ישירה לישראל.
בדיוק, אבל היה גם מפגש מעניין. אשרה נפגש עם הרב יוסף חמרה וברך על תמיכתו בחזרת יהודים לסוריה.
זה באמת מסר מפתיע. אז בקיצור, ארהב מנסה לקרב את סוריה, אבל סוריה עדיין לא מוכנה ללכת עד הסוף עם ישראל. בואו נעבור לעזה. רויטרס מדווחים על חלוקה דה פקטו של הרצועה לשני אזורים. מה המשמעות?
חמאס מסרבת להתפרק מנשקה, וישראל לא מוכנה לקבל את הרשות הפלסטינית. זה קצת כמו לנסות לחלק דירה בין שני דיירים עוינים. לכן הקו הצהוב יהפוך לגבול בפועל.
ומה לגבי המחבלים הלכודים ברפיח? השליח האמריקאי ויקקוף דיבר על לוחמים ומודל פירוז.
זוהי נקודה קריטית. ויקקוף קרא למחבלי חמאס לוחמים והציע חנינה. אבל חשוב לזכור, אלו מחבלי חמאס שדם חיילי צהל על ידיהם. לפחות 7 חיילים נהרגו שם. תחשוב על זה כמו לבקש מזאב טורף להפוך לטלה. זה לא עובד.
זה לא ייתכן. חנינה למחבלים?
בדיוק. זו עיוות מוסרי חמור. צריך להיות ברור, כניעה או מוות. קל פתרון אחר יעלה לנו בדם.
היו דיווחים סותרים על פגישה בין אבו שבאב לקושנר בנושא.
נכון. אל ארבייה דיווחה, אבל משרד החוץ האמריקאי הכחיש זאת מכל וכל. זה מראה כמה המצב שם מורכב.
אוקיי, אז התמונה הכללית היא שרפיח זה מבחן קריטי, וחלוקת עזה היא פתרון אפשרי לשליטה. נעבור ללבנון. היום מציינים את יום השהיד של חיזבאללה. מה זה אומר?
זה יום זיכרון לפיגוע התופת ב-1982 בצור. נהרגו בו 91 איש, כולל עשרות חיילי צהל וכוחות ביטחון. חיזבאללה רואה בזה את תחילת דרכם.
וואו, תזכורת כואבת.
בהחלט. ומזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, נאם היום. הוא טען שישראל לא הצליחה לגרור אותם למלחמה כוללת. הוא דרש מישראל לסגת מלבנון והדגיש שלא ימסרו את נשקם.
אז למרות הכל, הם ממשיכים לאיים.
כן, הוא דיבר על איום קיומי אמיתי ומציין זכותם לפעול. זה מראה שהם ממשיכים לאיים על ישראל. במקביל, צהל חדר לכפר איתרון ופוצץ מבנים. צבא לבנון לא עצר אותנו.
אז חיזבאללה למאיימים וישראל מגיבה בפעולות הגנה.
בוא נדבר על החוק לעונש מוות למחבלים שאושר בקריאה ראשונה. איך חמאס הגיבה? חמאס גינתה בחריפות. כינתה את החוק גזעני ופשיסטי. הם טוענים שזה מפר את החוק הבינלאומי.
על ראש הגנב בוער הכובע, נכון? הם חושים מזה.
בדיוק. החוק הזה נוגע בעיקר לפעילים שלהם. התגובה החריפה מראה כמה הם חושים. זה מזכיר לנו את חשיפת כוח סיירת מטכ"ל בחאן יונס ב-2018.
האירוע שתרם לעיוורון מודיעיני לפני השבעה באוקטובר, לפי מקורות זרים.
נכון מאוד. האירוע ההוא, בו נהרג סגן אלוף חייר עדין זל, הוביל להפסקת פעולות דומות. זה אכן תרם לחוסר ידע מודיעיני קריטי על חמאס שהתברר בצורה טרגית ב-7 באוקטובר.
ובינתיים ממשיכים לחפש גופות חטופים בשג'איה.
כן, זו תזכורת כואבת למחיר שאנחנו משלמים ולצורך הבלתי מתפשר להחזיר את כולם הביתה.
אז מה שלמדנו זה שישראל מחזקת את כלי ההגנה שלה וממשיכה להתמודד עם אתגרי מודיעין ועם מציאות החטופים. נקודה אחרונה ומעניינת. הפלסטינים מתלוננים שאף מדינה ערבית לא מוכנה לקלוט את האסירים ששוחררו וגורשו לחול.
מאות אסירים פלסטינים ששוחררו עדיין תקועים במצרים. רק כמה עשרות נקלטו בטורקיה ומלזיה. אין להם מדינת יעד קבועה.
אז בעצם, המדינות הערביות מדברות הרבה, אבל כשזה מגיע לקליטה בפועל, הן לא מתנדבות.
בדיוק. זה קצת כמו לצעוק תמיכה מרחוק, אבל כשמבקשים עזרה מעשית, הדלתות נשארות סגורות. זה מראה את המורכבות של היחסים באזור, ואת הפער בין הרטוריקה למעשה.
אז התמיכה היא יותר הצהרתית מאשר מעשית, לפחות במקרה הזה. מעניין מאוד.